טוב, אז נחזור על ד'. טוב, ננסה גם במילים. מהו מקור הרוגזה של רשעים? מהו הקצף על העולם כולו? כאן אנחנו רואים שהוא מזהה את הרשעים עם אלה שכועסים על כל העולם. מהו יסוד העצבות המרה? אלה לאו דווקא רשעים, אבל הם גם שייכים לחלק השלילי של העולם. האוכלת את הרוח ואת הבשר. אלה דברים שמזיקים לא רק לרוח, אלא גם לבשר, וגם פוגע בבריאות. הממלאת ארס את החיים המצויים אצלם. מאחן מקור מושחת זה נמשך. בביטחון פנימי ברור, אנו משיבים על זה ממקור הרשעה כל זה נובע. מרשעים יצא רשע. כל דבר של רשע, של רוע, הוא נמשך ממקור של רע. לפי הפסוק הזה, מרשעים יצא רשע. ברור, מפי השם לא יצא, יצא הרעות והטוב, או לא יצאו הרעות והטוב. דבר רע לא יוצא ממקור טוב. אז מאיפה זה בא? מה המקור של הרשע? חופשי, כעת הוא מסביר הרב, חופשי הוא הרצון, ולהיות גיבור ובן חורין אמיתי באו החיים. והרשעה שרויה בעומק הנשמה, כשהרצון איננו חפץ לעוזבה, הרי סותרת את המשקל השווה של החיים, את היחס הישר שיש לנשמתו של האדם עם כל ההוויה כולה, בכללותה ובפרטיותיה, והירוס ההרמוניה מכאובים רבים ומסבב. כשהוא חוזר אל הרוח, עצומים מסוריו שהם מתגלים בצורה של זוועה, של קיצפון, של חוצפה, של קלון וירוש. כן, הרב מתאר כאן מצבים שתלויים בשלושת המישורים של האדם. הרשעה שרויה בעומק הנשמה. נשמה זה החלק הפנימי של האדם. כן, החלק האלוקי שבו. כשהרצון איננו חפץ לעוזבה, הרצון זה שלב שבא אחרי הנשמה, ויותר נמוך ממנה, הוא מקבל ממנה, מהנשמה. וכשהרצון מחובר לא רק לנשמה, אלא גם לרשעה שנמצאת בעומק הנשמה. הרי היא סותרת את המשקל השווה של החיים, את היחס הישר שיש לנשמתו של האדם עם כל ההוויה כולה, בכללותה ובפרטיותיה. כן. יש, הרב קובע, שיש תאום, הרמוניה, בין הנשמה ובין כל הבריאה. הבריאה כולה היא מגלה את רצון השם, כמו שהנשמה באדם הפרטי היא גם רצון השם שיש באותו אדם. אז ממילא הנשמה של כל אחד היא קשורה עם כל העולם, עם כל המציאות. וכשהוא חודר אל הרוח, כן, הרצון הלא בריא הזה, הלא טוב, שמחובר גם לרשעה, חודר לרוח, הרוח היא נמצאת במישור היותר חיצוני לנשמה. הנשמה היא פנימיותו של האדם, הרוח יותר חיצונית, והרוח היא זאת שאדם מכיר בה. אדם לא מכיר את הנשמה שלו, אבל הוא מכיר את הרוח שלו. הוא יודע מה הוא חושב, מה הוא רוצה, הוא ברוח שלו הוא מבין את המציאות, הוא קובע איך היא נראית לו, מה טוב בה, מה רע בה, מה צריך לעשות איתה. זה השלב של הרוח. עצומים, כשזה מגיע לרוח, כלומר, לאותו שלב של ההכרה של האדם, מה מגיע? הרשעה שנמצאת ליד הנשמה, עצומים יסוריו. כן, אז הרוח מאוד סובלת מההרגשה של הרע, והרגשה של הרע גורמת לה להיפרד מהעולם, מהמציאות, כי העולם כולו בנוי על הטוב, על הטוב האלוקי שריבונו של עולם רצה שישלוט בכל. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. כן, כל הבריאה היא בנויה על הטוב, טוב מאוד, והאדם הוא זה שצריך לחבר אותה, את הבריאה, עם הנשמה שלה. שהיא מחוברת עם הנשמה שלו. אז כשהוא חדר לרוח שלו, המקור של הרשעה, כעת הוא כבר לא מחובר עם העולם טוב, כי העולם רוצה טוב, וכעת הרשעה היא זאת שמסתכלת על העולם. עצומים יסוריו, שהם מתגלים בצורה של זוועה, קודם כל זה דבר שמזעזע אותו, כן? של קיצפון, כעס על הכל, של חוצפה, חוסר הערכה. כן? חוצפה זה כשמישהו לא מכיר את מי שמעליו, הוא מזלזל במי שמעליו, במי שהוא צריך לקבל ממנו, ואז זה המקור של החוצפה. כשהוא רואה את העולם בצורה שלילית, אז אם כל העולם שלילי, אז גם הטובים, גם המנהיגים, גם הרבנים, כולם הם מקולקלים. אז אפשר לדבר איתם בזלזול, בעזות פנים, זה החוצפה. של קלון, ביזיון, חרפה, קלקול מוסרי. אם כל העולם הוא שלילי, לא צריך לשמור על כבוד, אין מקום לבושה, אפשר לעשות את הדברים הכי מכוערים בלי להתבייש מאף אחד. ממילא זה עולם שכולו שלילי. וייאוש, כן? גם אין סיכוי שיהיה תיקון. ולזאת, כן, זה מה שקורה אצל הרשע. כלומר, יש לו נקודה פנימית בתוך הנשמה, נקודה של רשע. מה זה עניינו של אותו רשע? להסתכל על כל העולם כשלילי. לראות ששוללים את העולם מתוכו. כלומר, כל מה שנברא זה הכל לא טוב. יש בזה קצת איזה נקודה של אמת, כי בעולם שהשם ברא, הוא לא ברא אותו שלם. אנחנו יודעים, עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. מה נברא בין השמשות? כל אותם הדברים שהם לא שייכים לתהליך המסודר, הרצוף של העולם, של הבריאה, אלא דברים שהם צריכים להיות בעולם, אבל באופן זמני. פי הארץ, רעידת אדמה שבולעת את האדם, מה שקרה אצל קורח, זה לא דבר שצריך להיות בעולם קבוע. העולם לא צריך להיות עולם שהורג. הטבע לא צריך להיות טבע כזה. צריך שיהיה בעולם, פי הארץ, שאם יש קורח, אז שזה, האדמה תבלע אותו. אבל להגיד שזה צריך להיות הסדר של העולם, שיהיו רעידות אדמה ושארץ בולעת את יושביה, זה לא. פי האתון, שהבהמה מדברת. הבהמה לא צריכה לדבר. הבהמה היא למטה. היא מתחת לאדם. האדם קיבל את זכות הדיבור. אבל כשיש בעולם אדם שבכוח הדיבור שלו רוצה לעשות רע, בלעם, אז צריך שהאתון תדבר. שהבהמה תצעק אליו. מה אתה עושה עם הדיבור שלך? אפשר להתעלם. כן. אז פי הארץ, פי האתון, הבאר של מרים, עם ישראל צריכים להיות בסדר החיים שלהם, לא בנס, אלא צריך להיות להם מים בארץ שהם נמצאים, עיינות ותומות יוצאים בבקעה ובהר, ארץ נחלי מים. צריך להיות שבטבע, הטבע מסודר, שיהיה לנו מים, מים טובים. הבאר זה לזמן שהיינו במדבר. כשאנחנו נמצאים במצב לא טבעי, לא בריא. המן, אותו דבר. כן. הקשת, הלוחות, כן, לוחות מעשה אלוקים, זה מעל העולם, זה לא שייך לסדר של העולם. זה מעל העולם, ואותו דבר כל הכתיבה, הכתב והמכתב. ויש אומרים אף המזיקים. גם המזיקים הם אלה שנבראו בין השמשות. חז"ל מבארים למה המזיקים נבראו בין השמשות. כי השם התחיל לברוא אותם, נכנסה השבת, הוא עצר את הבריאה. אור החיים מסביר שלא בגלל שהשם לא יכול לברוא דבר שלם לפני שתיכנס השבת, אין מעצור לשם להושיע ברב או בימה. Recording in progress. אבל ריבונו של עולם רצה שתראה השבת. שהשבת, אפילו באמצע העבודה, הוא מפסיק בשבילה. אז הוא ברא את המזיקים. כן, אז המזיקים הם סוג של ברואים שנבראו בלי אפשרות להשתלם. כמו מישהו שנולד נכה, נולד עיוור, נולד חסר עונים. זה לא שהוא קלקל ואחר כך זה קרה לו. זה מצוי שמישהו נולד בצורה כזאת, הוא מרגיש שהוא כועס על הבורא. למה הבורא נתן לי להיות כזה? למה אני נולדתי כזה? מה עשיתי? אז אם כועסים על הבורא, כועסים על כל העולם. אז כל העולם שלילי. אם הבורא עשה משהו שלפי ההבנה של פלוני אלמוני לא צודק, ואצלו זה גם כואב, הוא מרגיש את ההבדל בינו לבין כולם. כולם מושלמים, רק הוא לא שלם. כולם לא נכים, רק הוא נכה. זה נראה לו לא צודק. זה, הוא לא מסתכל שרוב העולם הוא טוב, ושרוב העולם הוא בנוי בטובה, עם כל הרמה חברים ושסה גידים. הוא מסתכל רק על עצמו. והוא לא בסדר, אז זה... תמות נפשי עם פלישתים, להרוס את כל העולם. הוא שונא את כל העולם. יש אנשים שהם נכים בגוף שלהם, יש אנשים נכים בנפש. יש להם נטיות לא טובות. הנטיות האלה מאוד חזקות, והם לא יכולים להתפטר מזה. אז זה מעורר להם שנאה נגד כל העולם. זה מה שהרב דיבר, שיש רשעה בעומק הנשמה. הוא מרגיש מין איזה רוע כזה אצלו בפנים, וזה נותן לו רוגז על כל העולם, על כל המציאות. והוא שולח את זה לרוח, לחלק של ההבנה שלו, ואז הוא מפתח את זה. הרוח זה השכל של האדם. ואז בשכל שלו הוא מלא שנאה לכל, מרוגז על הכל, וזה גורם שהוא לא יכול להשתלב בתוך העולם. גם מישהו שחסר לו איזה משהו. היו יהודים גדולי עולם שהיו נולדו סומים, לא רואים. הם לא הסתכלו למה הם נולדו סומים, כעת הם כועסים על כולם. מה אפשר לעשות עם שאר הכוחות שלהם? כן, רבנו ניסים גאון היה סומה, אבל הוא היה מהגאונים של בבל. כן, הבדל, אבל אצל גויים, שמעתם על הלן קלר? הייתה ילדה קטנה, שבגיל 3 הייתה הפגזה על אנגליה, כנראה של הנאצים, או הפצצה, והילדה איבדה בבת אחת את חוש הראות וחוש השמיעה. ילדה בת 3 שלא רואה ולא שומעת. אפשר לגדל אותה, איך לחנך אותה, איך לדבר איתה. אין סיכוי שהיא פעם תשמע, האוזיים שלה נהרסו, וגם הראייה שלנו. הייתה גויה באנגליה. הייתה אישה מסורה מאוד, מחנכת, שבאה ולימדה אותה לדבר על ידי מגע במטרים של הקול. וככה היא הרגישה את התנועה, והיא למדה לדבר, אבל לא רק שהיא למדה לדבר, היא לימדה אותה כל מיני צורות של תקשורת, והילדה הזאת הגיעה לדוקטורט באוניברסיטה. והיא למדה לדבר, הגיעה להשכלה, חיברה ספרים, הייתה מרצה בפני אנשים, ותראו איך שאדם עם כוח רצון, יכול למרות חולשות שנראות שאין להם תקנה, לא לראות ולא לשמוע, ויכול להגיע לכל מיני הישגים. זה מלמד אותנו שיש הרבה כוחות לאדם, חוץ מהחושים. החושים זה לא הכל. הנפש של האדם יש בה הרבה כוחות. נכון, אנחנו לא מבינים למה נולדים ילדים כאלה. למה נולדים ילדים נכים? לכאורה בצד הפרטי שלהם לא היה שום חולשה. הם לא עשו עבירות, והם לא פגעו בשום דבר. אולי ההורים שלהם, אבל למה הילד בעצמו? למה יש לו חיים כאלה? אנחנו מוכרחים להבין שהעולם הוא לא בנוי רק על יחידים. העולם בנוי על הכלל. וכל זמן שיש בכלל הרבה השחתות מוסריות, הרבה קלקולים, מוכרח להיות שיש חלקים שהם נפגעים. וכיוון שכולנו קשורים אחד בשני. דבר ידוע שיש פגעים שבאים בתור רשע. יש מחלות שהיה מום וזה גן של הסבא וזה עובר לנכד. חולשות של מחלות, של קשיים, של לפעמים של כישרונות, כל מיני דברים. מישהו בא ואומר, למה אני צריך לסבול בגלל הסבא? מבין, אתה חלק מהמשפחה, זה מה שיש. האם אתה עצוב על המצב שלך עד כדי כך שלא היית רוצה לחיות? או שאתה מעדיף שעצם החיים זה דבר טוב, גם אם יש בהם חולשות. גם אם יש דברים שאנחנו לא שלמים, אבל אנחנו יודעים שהחיים בעצמם הם מתנה גדולה מאוד. ובכל אופן, צריך לדעת שיש צרות שהן לא נמדדות בגלל האדם הפרטי, אלא בגלל העולם. אנחנו חיים בעולם שהעולם לא מתוקן. יש הרבה זיהום של פחמן, דו תחמוצת הפחמן בחוץ, בגלל מכוניות, בגלל אנשים שמעשנים, בגלל כל מיני סיבות. זה גורם להרבה אנשים מחלות, מחלות סרטן הריאה ודברים אחרים, והם לא אשמים בגלל שאחרים עשו את זה. אבל צריך לדעת שאנחנו חלק מהעולם, וכמו שאנחנו נהנים בהרבה דברים מהעולם, הרבה מאוד ההישגים שלנו זה בזכות שבעולם יש המצאות, יש פועלים, יש עובדים. אנחנו לא נולדנו ואנחנו בנינו לעצמנו את הבית והכנו לעצמנו את הבגדים ואת האוכל. קיבלנו את הכל מן המוכן. הרבה לימוד קיבלנו מרבותינו, לא בזכותנו. אם אנחנו היינו ילדים צריכים להתפיל את כל התורה לבד, והיה לנו סיכוי. ואם היינו משיגים זה היה מעט מאוד. אנחנו לא אברהם, יצחק ויעקב, שהם היו ענקים, שהשיגו הרבה מאוד בזכות עצמם. כי הם אברהם הבינו את כל התורה עד שלא ניתנה. אבל כמה יש כאלה? אז אנחנו חייבים המון המון תודה לעולם ולחברה. חברה שלנו, של ישראל, שבזכותה זכינו להיות בארץ ישראל. אנחנו זוכים לדבר בעברית, זוכים ללמוד תורה, זוכים לנוחיות בחיים. הרבה הרבה נוחיות, הרבה הרבה קלות. בתי ספר יותר מתקדמים ממה שהיה בדור הקודם, ובוודאי שממה שהיה לפני כמה דורות. אנחנו יכולים לקרוא בלילה לאור החשמל, ואנחנו יכולים לעזר בשעון מעורר שמאיר אותנו לתפילה. כל מיני דברים שאנחנו נהנים מכל מה שיש בעולם. אז כמו שאנחנו נהנים ממה שיש בעולם, אנחנו גם סובלים ממה שיש בעולם. סובלים ממחלות, ממלחמות, מחולשות שמגיעות אלינו מהדורות הקודמים, מעבירות שנעשו בעולם. כן? אז כשאנחנו מסתכלים במבט היותר כללי, אנחנו מבינים שזה חלק מההוויה, שההוויה היא לא שלמה, וצריך לעבוד יחד איתה במקום שאנחנו נמצאים ולשאוף להשתלם ולראות שבסך הכל ריבונו של עולם עשה את כל העולם טוב מאוד. כן.
זה נראה כמו פיצון, זה באמת מועיל.
זה ברור שאדם רואה זה הרבה יותר טוב מאשר להיות עיוור. זה עוזר לפעמים לאנשים לפתח כוחות אחרים, אבל ברור שאם האדם היה רואה עם העיניים זה היה הרבה יותר טוב. אם היינו מספיק מבינים את הייעוד שלנו ואת השליחות שלנו בעולם, אז היינו עובדים גם עם העיניים. יכול להיות שכעת אנחנו עובדים פחות, עד שאדם חלילה מאבד את הראייה, ואז הוא מבין שצריך להתאמץ יותר. אבל אפשר היה לכתחילה להתאמץ הרבה, גם כשאדם בריא. הוא לא צריך להיות בלי עיניים, או בלי אוזניים, או גידם, או צולע, כדי לעשות את רצון השם בשלמות. אם השם ברא את האדם שלם, אז הוא צריך להיות שלם. זה שיש אנשים מסוימים שהם חסרים משהו, זה חיסרון, זה חולשה, זה לא טוב. צריך להכיר בזה שאנחנו בעולם שהוא עולם לא מתוקן, וכל זמן שהעולם לא מתוקן יש אפשרות של חסרונות שמגיעים גם לאנשים פרטיים. ומה שצריך זה להתאמץ לא ליפול מתחת לזה ולא להישבר, אלא להשתדל להתעלות מעל החולשות ולזכור את הטוב העיקרי שיש, שאנחנו בעולם של הקדוש ברוך הוא, עולם שהיסודות שלו הם כולם קודש וכולם טוב, ולהשתדל להתחבר עליהם. ואם נשתדל להתחבר טוב, אולי אנחנו נשפיע על כל העולם טובה, ואולי בזכותנו יהיו פחות נכים, פחות צולעים, פחות עיוורים, פחות מחלות, פחות מלחמות. אנחנו יכולים להביא הרבה הרבה ברכה לעולם. כמו שעם ישראל לעתיד לבוא, הוא זה שיביא שיש שלום עולמי. וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ. כן? ושפט בין גויים וחיטטו חרבותם לעתים, חניתותם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. זה בזכות בית יעקב לכו ונלכה באור השם. על ידי שאנחנו נבליט שאור השם זה הדבר העיקרי, זה ישפיע את התיקון העולמי. לכן אפשר להשתדל גם במצבים של חלילה, מלחמות, מחלות, קשיים, להבליט יותר את הפן של הקודש, ועל ידי זה אנחנו עוזרים גם לעצמנו וגם לאחרים. כמו שייתכן, ואם אני לא זכיתי לקבל חינוך בילדות, חינוך תורני דתי, ואני מתאמץ שיהיה לאחרים, אני לא יכול להגיד, לא צריך להגיד, אני לא קיבלתי שגם אחרים לא יקבלו, שהם יסבלו כמו שאני סבלתי. כמו שיש כאלה שאומרים, אנחנו לא קיבלנו סל קליטה, עלינו לארץ, סבלנו הרבה בשביל הארץ, אני לא צריך לעזור לאחרים. זאת טעות. להפך. זה שסבלנו כשהגענו לארץ, זה לא היה טוב. היה עדיף שנעלה לארץ, כמו בימי משה רבנו, שלמים ומתוקנים ובלי סבל, בתים טובים אשר לא בנית, בורות חצובים אשר לא חצבת, פירות שלא לא נתנו ולא זרענו, והשם מביא לנו עולם מתוקן, ארץ מתוקנת, ארץ זבת חלב ודבש. היה ראוי כך. למה לא קיבלנו את זה? גלות ארוכה של 2000 שנה, בגלל מפני חטאינו גלינו מארצנו. אבל כעת לפחות אנחנו יכולים לעשות שלדור הבא אחרינו תהיה ארץ הרבה יותר טובה, הרבה יותר קלה, לדאוג שכל מי שעולה חדש לקבל אותו הרבה יותר יפה, ולא כמו שקיבלו אותנו, להגיד ככה קיבלו אותנו, כך נעשה לאחרים. זאת קטנוניות. אנחנו צריכים להשתדל להטיב לאחרים, גם אם אנחנו בעצמנו לא נהננו מהטוב, כי בזה שאנחנו מטיבים לאחרים, זה הרבה יותר חשוב מאשר שלנו יהיה טוב. כשאבא מגדל ילדים בברכה, באושר, בנחת, בחינוך טוב יותר ממה שהוא קיבל, הוא שמח, והוא לא כל הזמן אומר, אני לא קיבלתי שגם הילדים שלי לא יקבלו. להפך, הוא אומר, ככל שהילדים שלי יותר יקבלו, זה מכסה על כל מה שאני לא קיבלתי. ככה צריך בכל תחום להשתדל להביא הרבה יותר טוב לעולם, אם כי אם העולם היה מתוקן, לא היה צריך את כל הסבל הזה. זה שיש סבל בעולם, זה בגלל שיש הרבה רשע בעולם. אבל התשובה לזה זה לא להוסיף עוד רשע, אלא להשתדל להוסיף יותר צדק, יותר אור, יותר טוב, להחזיר את התורה לעולם, את האור של השם לעולם. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, ולא להסתכל, אני סובל בגלל אחרים, שכולם יסבלו. לא. קיבלתי חדר לא נקי, קיבלתי ארוחה לא טובה, סבלתי עם זה, אני משתדל שלאחרים זה לא יהיה. שאחרים יקבלו יותר טוב ממה שאני קיבלתי. אם ביישו אותי באיזה מילה, באיזה דבר, ולא שמו לב, אני אשתדל שלא יביישו את אחרים בדרך הזאת. אלא להודיע לכולם, תשמע, זה, המילים האלה פוגעות, אל תשתמש בזה, ביחס לאחרים. תשמור על עצמך, אנחנו אחראים לדור הצעיר, לאחרים שיבוא אחרינו, שלהם יהיה יותר טוב. אבל יש כאלה שהם רואים את הרשעה שבתוכם, והם סובלים מזה, נכון, סובלים מזה. הרשעה גורמת סבל. גם הרשעה הגופנית, החסרונות, שהן לא רשעה, הן תוצאות של הרשעה, וגם רשעה רוחנית, כשאדם מרגיש שיש לו יצרים מאוד מאוד קשים. זה גורם לו הרבה סבל וצער. למה? הוא מרגיש שהוא רשע, שהוא לא טוב. זה מה שהיה צריך לעשות, להתאמץ בכל תוקף, בכל אומץ, או לתקן את זה, ואם הוא לא יכול לתקן, כן, יש כאלה שאומרים שאלה נטיות מולדות, שאין מה לעשות, אז לכל הפחות לא להוציא את זה החוצה, שזה לא יזיק לאחרים. כן, לפחות לעצור בעצמו, שהוא יסבול, אבל שאחרים לא יסבלו. וכשהוא בגלל סיבות כאלה, ואלה הסיבות שהרב מבאר, שהן גורמות להסתכלות המרושעת על העולם, שזה בא מתוך סבל פנימי, שרוצים להוציא את זה על כל הבריאה. ואז הם משתמשים גם ברוח, גם בשכל, לצייר את העולם כולו בצורה לא טובה. כן, ואז מחנך אנשים שאולי אצלהם הצער הוא הרבה יותר קטן, והנטיות הלא בריאות הן הרבה יותר קטנות. כן, פעם מישהו דיבר איתי שיש לו נטיות קשות, נטיות לא בריאות. אז מה רוצים ממנו? הוא צריך להוציא, הוא צריך להיות לפי הנטיות שלו. אמרתי לו, נכון, לך יש נטיות לא בריאות בכיוון מסוים, גם לכולנו יש נטיות לא בריאות. לנו אין נטייה, ברוך השם, לגברים, אבל יש לנו נטייה לנשים. זה טוב? זה לא טוב. זה יצר הרע. כן? אשת איש היא אסורה. וצריך מאוד להיזהר. האם בגלל שיש לי נטייה, אני אומר, ככה נולדתי, יש לי יצר לזה, הכל מותר? אני יודע, יש יצר, והתורה ציוותה אותנו להתגבר על זה. ולעצור את עצמנו. זה שהוא אומר שיש לו יצר כזה או אחר, שהוא צריך להפיק את זה, לא. לכולנו יש יצרים. לכולנו אדם נזקק לשירותים. הוא נמצא בתוך חברה. הוא יתפנה בתוך החברה. כמה שזה קשה לו, והוא מתאפק וקשה לו, הוא יעשה כל מאמץ, והוא יתבייש לעשות לעיני אחרים. הוא ינסה להסתתר, למצוא איזה פינה שבה הוא יוכל לפרק את הלחץ שמעיק עליו, אבל לא לעשות לעיני אחרים. לא להתבזות. זה לא תשובה, לי יש נטייה כזאת, הכל מותר לי. לא, לא מותר. זה רק מחייב להתאמץ יותר. אבל משם, הטיפוסים האלה שמלמדים לחשוב כך ומלמדים להוציא את זה לרוח החוצה ולהגיד הכל מותר וכולם צריכים להיות מופקרים ולא צריך להיות יותר סדר של חיים של נישואים וגירושין, הכל צריך להיות מופקר, זה מרושע. זה דבר שבגלל שאתה סובל, נניח שאתה סובל ואתה לא יכול להתגבר. אתה רוצה להרוס את הכל? להרוס את כל, את כולם? מישהו שסובל ממחלה היה רוצה שכולם יהיו חולים? זה קלקול גדול. כן? זה, על זה אומר הרב כאן, שזה מביא לזוועה, לקיצפון, לחוצפה, לקלון, לייאוש. לזאת קוראים עם הצדיקים אנשי הטוב והחסד, אנשי האושר של החיים. אלה שהם שלמים בתוכם, זה המקור של האושר. האושר לא בא מבחוץ, האושר בא מבפנים, כשאדם מרגיש שלם עם הדרך שלו. ממה המילה אושר באה? מה השורש של המילה אושר? דיברנו על זה? יש שני שורשים מהמילה שור, לראות, שזה גם קשור עם עם השורש של המילה אושר, כמו הבית שמיים מוראה ושור שחקים גבו ממכה. ויש צורה שנייה של המילה, של אותו שורש, שזה לצד. אשורנו אתה סבבונו, אם תיתה אשורי מיני הדרך. כלומר, אז הצד הקרוב ביותר הוא נקרא אשור. כלומר, לשור זה גם להסתכל למרחק וגם לצד הקרוב. אלה שני השורשים של המילה אשור, שקשורה עם המילה אושר. כלומר, האושר הוא כשאתה רואה לפניך את דרך החיים שאתה רוצה למרחק, ואתה שם לב שכל צד שלך עכשיו מתאים לה. כן? אז האדם הוא שלם לגמרי, אז הוא מאושר. אני יודע שיש לי רצון להיות תלמיד חכם, הלוואי. כן? אז אני מסתכל על כל צד אם זה מוליך אותי בדרך לשם. האם כשאני אוכל זה עוזר לי? האם איך שאני מתלבש, איך שאני מדבר? כל צעד וצעד. זה מה שחזל לימדו אותנו, מה שהרמב"ם אומר שהיה ראוי לחבר על זה ספרים. כל מעשיך היו לשם שמיים. אם אדם זוכה לזה, שכל תנועה שלו, כל מילה שלו, כל דיבור שלו, הכל מכוון לאותה מטרה גדולה שהוא רואה, האדם הזה הוא מאושר. יש לו גם את כיוון הכללי שהוא יודע לאן הוא רוצה להגיע, והוא רואה את זה בכל צעד שלו. הוא מגשים את זה. הוא מוציא את זה לפועל. כן.
האנשים
בעלי הנטיות,
שהם אומרים לא יכולים לטפל, שהם אומרים אין ככה אני וזה, זה באמת נכון או שזה הם יכולים לטפל בזה והם יכולים לעבור את זה?
אני לא רופא. אבל אני יודע שיש המון המון אנשים עם חולשות, ורוב האנשים הולכים ומשתדלים להתגבר על החולשות ולא מוותרים. שמעת על את השם דמוסטנס? דמוסטנס היה נואם יווני שהיה שם דבר. הוא היה הנואם הכי מפורסם ביוון. הוא כילד היה מגמגם ולא היה יכול לדבר. הוא החליט שהוא מתגבר על הגמגום. אז הוא למד לדקלם שירים בעל פה. הוא היה עושה זה תוך כדי ריצה וטיפוס להר. אז קשה מאוד. ונוסף לזה, הוא גם מילא את הפה באבנים. לדקלם בצורה כזאת. והוא הגיע להיות הנואם הכי מפורסם ביוון העתיקה. במלחמת או ששת הימים או יום הכיפורים היה מישהו שקיבל, לא יודע אם זה הלם קרב או שזה גם פגע בגוף שלו, הוא נהיה משותק ואיבד את כל הזיכרון שלו, והיה צריך מחדש. הוא היה בן תורה, הוא ידע שהוא בן תורה אבל לא זכר שום דבר. היה צריך מחדש ללמוד א' ב' ולקרוא ולכתוב, והוא עדיין עם כיסא גלגלים, אבל הוא כבר בן תורה, מחדש. הוא עבר את כל המסלול מחדש. יש תלמידי חכמים מפורסמים, אני לא אגיד את השם שלהם, אולי זה לא לכבודם, שאני הכרתי אותם, אחד מהם היה בערך בן 20, הגיע ללמוד בישיבה מחינוך לא דתי, לא ידע כלום. התחיל ללמוד כמו שלומדים בכיתות א' ב', חומש, ואחרי זה משנה, ואחרי זה גמרא, לאט לאט. הוא אחד מתלמידי החכמים החשובים בארץ. ועוד אחד, שגם הגיע עם חוסר ידע מינימלי, פחות ממישהו בשנה ראשונה בישיבה תיכונית. הוא אחד מגדולי התורה היום בארץ. כן? זה, עם רצון אפשר להתגבר על הרבה דברים. יכול להיות שיש דברים שאי אפשר להתגבר. יכול להיות שכמה שתשתדל, לא תהיה הרב עובדיה יוסף. אין לך זיכרון כמו. אתה לא, אבל אתה יכול להיות הרבה מאוד בגובה עצום מעל ממה שאתה נמצא היום. אם תתרכז ותתאמץ, אתה יכול להגיע להישגים שמאוד מאוד יעריכו אותך. זה כל אחד. יש רצים באולימפיאדות, ויש בעלי כישרונות בכל מיני תחומים שמגיעו על ידי המון מאמצים. שמעת על בטהובן, זה שם ידוע, קומפוזיטור מפורסם. הקומפוזיטור הזה היה חרש, אז איך הוא חיבר מנגינות? ומנגינות מפורסמות. הוא גם עבד על עצמו. אפשר לתאר אדם שהוא חרש והוא מחבר קומפוזיציות ויצירות מוזיקליות גדולות ומפורסמות בעולם כולו. אז אפשר להתגבר על חולשות. אולי אחד מאלף, מעשרת אלפים, לא יכול להתגבר לגמרי.
אז מה התשובה דורשת מי אותו אחד? לי.
אין לו יכול. בכלל, כל הנטייה של המין שהשם נתן, זאת נטייה כדי שאדם יביא ילדים לעולם ולשמור על הדור. אם לא יהיו ילדים בעולם, מי יהיו התלמידי החכמים? כשאתה מביא ילדים לעולם, אתה לא רק מביא ילדים, אתה בונה את עם ישראל. אלה יהיו התלמידי החכמים, אלה יהיו הצדיקים של הדור הבא. זה מבין כל הילדים שלנו. הם לא ירדו מהשמיים. אז כשמישהו לא רוצה להביא ילדים, אז הוא פוגע בצדיקים ובתלמידי החכמים ובכל הגדולים של הדור, בגיבורים, באנשי החסד. אז קודם כל צריך לדעת שלהביא ילדים לעולם זאת מצווה גדולה מאוד מאוד. וגם אם אין לו נטייה, אתה לא אוהב מצה, בגלל זה לא תאכל מצה בפסח. יש מישהו שלא סובל לאכול חסה, לא סובל לאכול מאור, אז הוא לא יאכל? זאת מצווה, עושים אותה. אז יש מצווה וצריך להתאמץ. יש מישהו שיותר קל לו, מישהו שהוא אוהב חסה, יש מישהו שלא אוהב חסה. אז גם מישהו שלא אוהב צריך לעשות. אז זה דבר ראשון שצריך להבין, שלהביא ילדים זה לא בשביל ההנאה פרטית. שאדם נהנה, הוא רוצה להיות עם אישה. זה לא בשביל זה. אלא יש כאן מטרה הרבה הרבה יותר גדולה. זה דבר ראשון. דבר שני, צריך לבדוק האם יש סיבות נפשיות של אדם נפגע בגיל צעיר, פגעו בו או גרמו לו איזה ביזיון, וזה גרם לו את הדבר הזה. ואז אפשר על ידי טיפול פסיכולוגי, עידוד, הבראה, כן, אדם נורמלי כשכוחות הנפש שלו בסך הכל הם שלמים ובריאים, וכשאדם רוצה להיות אדם טוב ורוצה להיות אדם משכיל ומתוקן במידות שלו, זה בעצמו מבריא את כוחות הנפש. הכוחות הפרטיים של האדם, זיכרון, רצון, ראייה, שמיעה, הבנה, ניתוח, כל כוח פרטי הוא תוצאה של המשך של הכוח הכללי של החיים. וככל שהכוח המרכזי של החיים בריא, הוא מבריא את הכל. אז צריך לחזק את כוח החיים, להשתדל להיות טוב. בלי קשר לגבר או לאישה. עזוב את זה. להיות טוב אתה יכול, לעשות טוב אתה יכול, תעשה את זה. תעשה את זה, תשתדל להטיב מאוד עם אנשים. תשתדל להיות חכם, ללמוד הרבה, לדעת הרבה. ההבראה הכללית, יש סיכוי גדול מאוד שהיא תבריא גם את הנטייה הלא בריאה הזאת. וגם בעזרה של פסיכולוגים. שלפעמים הם מחפשים ומוצאים, הילד בגיל שנתיים או שלוש, מישהו פגע בו, פגע בו איזה מנוול שפגע בו בצד המיני שלו, וזה גרם לו זעזוע גדול, או הייתה איזו אישה שהצרה לו מאוד, ילד שהייתה לו אמא קשה ופגע בו, אז הוא לא סובל נשים. אז זה לא בגלל שיש לו נטייה לגברים, אלא בגלל שהוא לא סובל נשים, והנטייה שלו היא מחפשת פתרון, אז הוא מוצא את זה אצל גברים. ואז ככל שהוא ילמד יותר לאהוב את בני אדם, ולדעת שאם יש אנשים מעטים שהם אנשים רעים או לא טובים, זה לא כל המין האנושי, כולם מקולקלים, כולם רעים. יש הרבה מאוד אנשים טובים, ויש נשים טובות, ולא כל הנשים הן גרועות, ולא כל הגברים הם... יש נשים ששונות גברים, גם בגלל שאיזה גבר פגע בה. ויש המון אנשים טובים, טובים מאוד, שזה תענוג לאהוב אותם ולהתאהב בהם על כל הטוב שהם עושים בעולם. אז ככל שהוא יכיר את זה ויתחבר לזה, לאט לאט זה יבריא את החולשות הפרטיות. יש סיכוי גדול מאוד. וגם אם הוא לא יצליח, מה יעשה אדם שנולד, אישה שנולדה שהיא לא מסוגלת להביא ילדים לעולם? יש איזה מום. היו אצלי נשים כאלה והיו מאוד עצובות, מאוד מדוכאות. אמרתי להם, תראו, למה אישה רוצה להביא ילדים? היא רוצה להרגיש שהיא עשתה טוב למישהו, שהיא לקחה ילד קטן וגידלה אותו וטיפחה אותו, והיא רואה את כל ההצלחה שלה בו, וזה שהיא מצליחה איתו זה הצלחה שלה. אמא שיש לה ילדים טובים, היא מתגאה, אלה הילדים שלי. כמו להפך, שהם אלה שהילדים שלהם לא טובים, הם מאכזבים. האדם מרגיש את עצמו בשביל מה הוא חי, למה הוא הביא את הילדים האלה לעולם. אז אמרתי, נניח שאת לא יכולה להביא ילדים. נניח. בואי תנסי לעשות הרבה טוב לאנשים. את יכולה... אם את רוצה בצד הפרטי של הילד, תאמצי ילד. ובילד הזה תשקיע הרבה ותחנכי אותו ותטיבי איתו. יכול להיות שבזה שאת מצילה את החיים שלו מלגדול בבית לא טוב, מבית הרוס, את עושה לא פחות ממה שגידלת ילד בעצמך. או אנשים שמשקיעים בהרבה תחומים. הייתה מפורסמת, נחמה לייבוביץ'. היא כתבה הרבה עבודות על התורה, לימוד, פרשנות של תורה, הרבה מאוד. היא לא זכתה לילדים, כן, אבל היא השקיעה הרבה, ובזכותה יש הרבה שיעורים טובים, והרבה גם ידע וגם הבנה וגם גישה ללימוד של תורה ותנ"ך, בזכות אישה שלא יכלה עם הילדים שלה, אבל זכתה במקומות אחרים. הרב צבי יהודה זצ"ל, לא היו לו ילדים. אז הוא ישב ובכה והתאבל. הוא בנה אלפים של אנשים, שאולי זה הרבה יותר ממה שאם היו לו ילדים שלו. הרבי מלובביץ', לא היו לו ילדים. אבל כמה שליחים יש לו בעולם שמחזירים יהודים בתשובה ודואגים להרבה מאוד. אז הם מסתכלים רק על הצד הפרטי. אדם שיש לו בעיה באישיות הפרטית שלו, אז תעבור מזה להטיב לאנשים, לציבור, ובזה תמצא את התיקון. טוב.